טוב, שלום רבותיי, אנחנו פעם הקודמת כמעט סיימנו את פסקה שין ממחת. יש כאן רק עוד נקודה אחת שצריך להשלים, נשלים אותה ונתקדם. ראינו שישנם שני סוגי השפעה, שכל אדם באשר הוא אדם משפיע ומושפע מחברו, וודאי קבוצה על קבוצה, וודאי תלמידי חכמים על ישראל. ראינו שישנה השפעה שהיא השפעה גלויה, שבאה לידי ביטוי הרבה פעמים בדיבור או במעשה, דהיינו, כל אחד מאיתנו יכול להשפיע על חברו או להיות מושפע מחברו, על ידי דיבורים זה עם זה וזה על זה, ועל ידי מעשים שאחד עושה והשני רואה ומושפע מהמעשים האלה. או יש השפעה יותר פנימית, יותר עמוקה, השפעה סמויה, שהיא לא נוגעת רק בנקודה אחת של הנושא שעליו מדברים או המעשה שאותו עושים, אלא השפעה יותר כללית, שהרב קורא לה השפעה סגולית. דהיינו, עצם המציאות, עצם הנוכחות, עצם ההוויה של אדם בעולם ופעולותיו בזמן מסוים, במקום מסוים, עצם זה שהוא נוכח, עצם זה שהוא הווה, עצם זה שהוא פועל, גם אם הוא לא משפיע באופן מעשי, אם זה על ידי דיבור או מעשה וכו', את ההשפעות המעשיות, יש השפעות מעשיות לתקן את החברה כולה או אנשים אחרים. ולכן רק נסגור את הנקודה הזו שנגענו בה, אבל נעלה מזה או נעלה מזה הוא שיש סגולה מיוחדת בתלמידי חכמים, אשר אשרי העם שיש לו תלמידי חכמים גדולים, תודה רבה, קדושים, קדושי השם, עוסקים בתורה לשמה, שאפילו שהם לא מלמדים תורה, ואפילו שהם לא פוסקי הלכה, ואפילו שהם לא דיינים בבית הדין וכו', ולא נותנים עצות לאנשים ועוזרים לאנשים במצוקותיהם או בענייניהם, אפילו אם הם סגורים בתוך דלת אמות של הלכה, והם עסוקים בעניינים שבתורה, הם עוסקים בתחומים כאלה, במקצועות כאלה בתורה, שהתוכן והמשמעות לא יכולה להתגלות ברבים, כמו עניינים שקשורים לענייני פנימיות הדברים, פנימיות התורה, והם עסוקים בעניינים שבתורה שלא יוכלו בהם להשפיע אפילו במאומה על הכלל, כגון התלמידי חכמים העסוקים במעשה בראשית ומעשה מרכבה, והכלל רחוק מלהיות יכול ליהנות מזה, גם ברובד המהותי וגם ברובד המעשי, כלומר הם לא יכולים לגלות את זה מבחינת המהות ומבחינת המעשה. מכל מקום, עצם זה שיש נוכחות של תלמידי חכמים כאלה, עוצמה כזאת של תורה, יש לזה השפעה, השפעה סגולית. אנחנו לא מסתפקים בהשפעות הסגוליות, כמובן באנו לעולם כדי להשפיע השפעות מעשיות, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש השפעות מהסוג הזה. מכל מקום, יש סגולה נפלאה שדור של תלמידי חכמים גדולים נמצאים בו, הוא כולו מאושר. דהיינו, מאשר את עצמו. יש לו אישור, ולכן ממילא הוא מאושר. עד לכאן ראינו בפעמיים הקודמות. חותם הרב את הדברים, משל למה הדבר דומה, וזה משל שהוא מציאות. ההכרה של הקדושה הסגולית היא דומה לקדושת הארון שבו היו לוחות הברית. לוחות הברית היו מונחים בארון. יותר מזה, לא רק לוחות הברית השניים היו מונחים בארון, אלא אפילו שברי הלוחות הראשונים היו מונחים בארון. האם עם ישראל למד תורה מהלוחות המונחים בארון? לא. האם עם ישראל למד תורה משברי הלוחות הראשונים המונחים בארון? ודאי שלא. אז איך עם ישראל למד תורה? לא מהלוחות. הוא למד תורה מספרי התורה. שיש דעות בגמרא, איך זה בדיוק היה, אבל מספרי התורה, נגיד במילים שלנו, שהסתובבו בין האוהלים, בין הבתים, בבתי המדרש ובבתי הכנסת, הכל כמשל. אז אם כך, אז למה צריך שיהיו לוחות בארון? למה צריך שיהיו שברי לוחות בארון? זה מיותר. העיקר זה הספרי תורה שמהם לומדים. לא, עצם זה שיש לוחות בארון, גם אם הלוחות האלה כביכול לא משתמשים בהם כלפי חוץ, כביכול אין תועלת מעשית, מה שקראנו מקודם, בפעם הקודמת, אין עניין של צורך כביכול, אבל יש עניין של כבוד. כבוד במובן של ערך, של כובד, של משקל, של חשיבות. ולכן המשל לעיקרון הזה, הוא הלוחות שהיו בארון. ההכרה של הקדושה הסגולית היא דומה לקדושת הארון, שבו היו לוחות הברית, שהם נשאו עליהם את תוכנית סגולת קדושת ישראל, והיה מקום אוהל מועד, והיה מקום אוהל מועד לכל מבקש השם. אף על פי שלא ניתנו הלוחות להגות וללמוד מהם את הכתוב בהם. אז למה חשוב שהם יהיו? אם אין צורך, אם אין תועלת מעשית, ממשית. אבל סגולתם האלוהית הועילה לקדושת העם, לרוממותו ולאושרו, יותר מפעולות מעשיות ולימודיות אחרות. אנחנו חיים בעולם שבו העיניים רואות, שבו אנחנו שבועים במה שאנחנו רואים באופן חיצוני. ואנחנו שוכחים לפעמים להיפגש עם הערכים היותר עמוקים, שלפעמים שטחיים, הם לא נראים לעיניים השטחיות שלנו. כן, רק שני אחת, כן, רק נסיים את זה. כן, רב ערך החכמים העסוקים בכל המקצועות שבתורה לכלל ישראל מצד עצמם, אם זה מקצועות הפנימיות או מקצועות שלא נלמדים ברבים, או תלמידי חכמים, כמו שראינו, לא רק שבט לוי בלבד, אלא כל אדם שהוא מבחינה מסוימת ספון באוהלה של תורה. כמובן צריך לבדוק מה האחוזים בחברה הישראלית שצריכים להיות, אבל באופן עקרוני אנחנו מדברים, כל ערך, כל חכם שנמצא במעמד הזה, בהופעת החיים האלה הזו, יש לו ערך אדיר לכלל ישראל. זה לא עניין שלא פרטי. כן, רב ערך החכמים העוסקים בכל המקצועות שבתורה לכלל ישראל מצד עצמם, והם הם קנייני האומה וסגולותיה הנפלאות, שכל שיגדלו ויעצמו תוסיף עוצמה ואורה. נכון שמי שבחוץ, מי שחי ברחוב, מי שחי בעיתון, מי שחי על פי המציאות המעשית, מה שנקרא מבחן התוצאה, אז הוא לא מבין את זה, הוא רוצה תוצאות. אתה יכול להסביר לי למה אותו אברך חושב 20 שנה בישיבה? איך הוא מועיל עם ישראל? אני כלכלן, אני אינסטלטור, אני עובד בפחי הזבל, מפנה את ההשפעה. אתה מוכן להגיד לי איך הוא שם עוזר שם בבית המדרש ספון 20 שנה, 50 שנה, לא פועל? זה נראה עצלנות, זה נראה רפיון, זה נראה חולשה. נכון, מי שעיניים שלו עיניים של עיתונאי, אז הוא לא רואה. ומי שעיניים שלו עיניים של תורה, עיניים של יראת שמיים, הוא יודע שכמו בעולם שלנו, יש השפעות סגוליות והשפעות מעשיות. יש השפעות נסתרות ויש השפעות גלויות. יש מציאות כזאת. אז אם כן, תלמידי החכמים באומה זה אחת מההופעות של ההשפעות הסמויות, שמשפיעות מאוד. לא תמיד אנחנו רואים את הקשר המיידי, את הקשר המעשי, אבל ודאי שיש לזה השפעה. לכן אנחנו, ברוך השם, אלה ששמים בבית המדרש, וכאן זה נאמר לתלמידים ביבנה שברחו מירושלים, או גורשו מירושלים יותר נכון, אנחנו אלה שנמצאים במקום. אומר רבי אליעזר בן יוסף של רבי יוסי הגלילי לתלמידים, אנחנו אלה שכרגע נמצאים בבית המדרש כדי להשפיע השפעות מעשיות על עם ישראל, ברור, אבל גם כדי להשפיע השפעות סגוליות. ולא כל מה שלא ניתן להצביע עליו, הנה, א' שווה ב', או א' הוביל לב', לא כל מה שאי אפשר להצביע עליו, זה אומר שהוא לא מוביל. הפוך, דברים עמוקים הם בלתי ניתנים לדיבור, הם בלתי ניתנים להסברה, הם בלתי ניתנים לראיה ולהוכחה. והעולם המודרני שבו אנחנו חיים הוא עולם שבודק את הכל, בוחן את הכל, מעריך את הכל, לצערנו הרב, על פי התוצאות של הצורך, של התועלת, של המעשה. ואנחנו צריכים להשתחרר מהשקר הזה. יש השפעות סגוליות. כל אחד מאיתנו יודע את זה. בחיים הפרטיים שלו, בינו לבין ילדיו, בינו לבין אשתו, יודע את זה, שההשפעות היותר עמוקות הן ההשפעות הסמויות, ולא ההשפעות הגלויות. חינוך זה א' ב', יותר חשוב איך אתה מתנהג ואיך רואים אותך, בלי שאתה יודע שרואים אותך אפילו, מאשר מה שתגיד. זה חשוב. כי איך שאתה מתנהג זה הקוליות שלך. מה שאתה מדבר זה פרט אחד. איך שאתה מתנהג זה החיצוניות. מה שאתה באמת זה הפנימיות. אז לא צריך להיבהל. מה אתה עושה בישיבה? איזה תעודה יש לך? אין לי תעודה. הפוך, זה התעודה שאין לי תעודה. התעודה היא שאי אפשר להצביע על משהו. אפשר להצביע באופן כללי, יראת שמיים, תורה, אידיאליזם, ערכים, להיות כלל ישראלי, להיות אדם שאכפת לו מהחברה, אכפת לו מריבונו של עולם, אכפת לו מתיקון עולם. אפשר בבקשה לקבל תעודה? אתה עם זה תקנה במכולת? לא. אני לא רוצה לקנות עם זה במכולת. אני אקנה עם זה במכולת במובן הנכון של המילה, שאני אדע איך קונים במכולת. זה נכון. זה ודאי נכון. כן, בבקשה.
יש לי העניין של לימוד תורה לילדים, אם זה נחשב בתוך לימוד תורה סגולית כזה, או זה לימוד תורה פרקטית?
שאלה מאוד יפה, שאלה מאוד קשה. ילדים שלומדים תורה, חז"ל אומרים בגמרא בכל מיני וריאציות, אין העולם מתקיים אלא מאבל פיהם של תינוקות של בית רבן, שנאמר, מפי עוללים ויונקים מסדת העוז, למען צורך להשבית אוהב ומתנקם. דיינו, בואו רגע, אני זוכר בתור ילד קטן, הוא הולך, אז היה בית חב"ד כזה, אז מפי עוללים ויונקים, היינו אומרים כמו ילדים קטנים, מפי עוללים ויונקים משבת את העוז למען צורך. להשבית, סליחה, מפי עולים ויונקים, משבת העוז, למען צורך להשבית אויב ומתנקם. כלומר, מה שישבית את האויב ואת המתנקם, זה לא החיילים בעזה, אלא התורה התמימה של התינוקות בבית המדרש. וכשהמן רצה לדעת אם הוא ינצח או יפסיד במערכה, חיכה לילדים שיוצאים מהתלמוד תורה פסוק לפסוקך. עכשיו כמובן, ההבל הפה, הבל הפה הנקי הזה, הטהור הזה, הסגולי הזה, שלנו נראה כהבנה שטחית של ילד קטן, שמבין בצורה פשוטה, ולא למד את כל הפלפולים הפנימיים, ואת כל המדרשים, ואת כל הגמרות, ואת כל הסודות. לנו נראה שכביכול אין פה חוכמה, אין פה השפעה מעשית. זה לא נכון. ההבל הנקי הזה, התמימות הפשוטה הזאת, היא זאת שתיכנס לקנה של הרובל בין הכוונות ותחסל את אותה רישה בעזה. כמובן שהיא חייבת להופיע דרך הקנה. לא התינוקות ינצחו במלחמה בלי הלוחמים. הלוחמים ילחמו. אנחנו הלוחמים. אבל זה נובע מהעומק של אותה תמימות, של אותה נקיות, של אותה טהרה. נחק כמו שכותב הרמב"ם בהקדמה לפרקי אבות. פרקי אבות הם יכולים להיראות הפרקים היותר פשוטים, אבל מי שלומד פרקי אבות יודע שהם הפרקים היותר מסובכים. יותר עמוקים. אלא הסגולה של הילד הקטן, שהוא נפגש עם הדברים בצורה התמימה, הנקייה, הישרה והפשוטה. אלא שלפעמים אנחנו לא יודעים להכיל את זה, לא יודעים להעריך את זה. תשאלו אנשים שמתעסקים, כל אבא ואמא, אבל בעיקר מורים, או רבנים, או מורות, או כל, לאו דווקא בענייני קודש, בכלל בכל נושא, אבל בקודש בפרט, שכשהם מלמדים בגילאים הצעירים, את הגילאים הצעירים, לפעמים שומעים סברות מהילדים שהן סברות של ראשונים. הרב יורם כל הזמן אומר את זה. סברות פשוטות, ישרות, תמימות של ילד שעוד לא נהיה פוליטיקאי. שעוד לא נהיה מחוספס, עוד לא נהיה ציני, עוד לא נהיה צבוע. אומר בדיוק מה שבתוכו, כברו. אומר מה שבפנים, אומר בחוץ. סברות ישרות, פשוטות. לא איבד את, את הישרות שלו ולא נהיה עקום כמו אדם מבוגר. אלא ישר. לכן מהבחינה הזאת זה נכון מה שאתה אומר. טוב, עד לכאן פחות או יותר, כבר עסקנו בזה שבועיים, אני מציע להתקדם קצת. בואו נתקדם. הלאה. אמר, מהי ברכה שברכו? אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברך את בית עובד אדום הגיטי בעבור ארון האלוהים שהיה בקרבו. והיה עד כדי כך הברכה הזאת הייתה גדולה, שתכף נראה מהי. והקל וחומר הוא שמה ארון שלא אכל ושתה אלא כבד ורבס לפניו כך. אם אתה צריך לכבד מציאות שלא היית צריך להתאמץ כדי לפרנס אותה או כדי להועילה, כמו למשל הארון, אז המערך, תלמיד חכם, בתוך ביתו מאכילו ומשקיעו מנה ומלחסיו, על אחת כמה וכמה. אז מה הייתה הברכה שברך השם את בית עובד אדום הגיטי? אומרת הגמרא, מהי ברכה שברכו? אני חוזר לגמרא, אמר רב יהודה בר זווידה, זו חמות ושמונה קלותיה שילדו שישה שישה בקרס אחת, שנאמר דברי הימים, פעלתי השמיני כי ברכו אלוהים, וכתיב, כל אלה מבני עובד אדום המה, וביניהם ואחיהם איש חיל בכוח לעבודה, 62 לעובד אדום. רשי, חמות, אומר כאן רשי, זאת לא חמותו אלא אשתו של עובד אדום. אשתו של עובד אדום קראו לה חמות. זהירות חמתי באוטו, זה הפשט פה. קלותיה, זהירות מלשון זוהר התכוונתי. כן, כמובן. ושמונה קלותיה, שהיו לה משמונה בנים. אמא של שמונה בנים. זה לא פשוט, מי שמכיר. אז לעובד הגיטי, עובד אדום הגיטי, היו לו שמונה בנים. והיא הייתה אמא של שמונה, שנאמר פעלתי השמיני. בני עובד אדום כחשיב בדברי הימים וכחשיב תמניה השמונה, והיא תשיעית, כל אחת ואחת ילדה וו. הן נון דלת, בקיצור, היו שמונה כפול שישה, 54, הוסיף עליהם חד בנים הראשונים שהיו בהתחלה, הרי סמך ב' לעובד אדום, אם כן, 62. שפע של פריה ורבייה, בעיקר ברובד נקרא בנים, וזה בחינת שמיני, שמונה. טוב, מה כתוב פה? בואו נקרא את הפסקה בעינייה, נקרא את כולה, להיכנס לעניין. באמת אנו רואים שהצלחת כל אומה תלויה הרבה בריבוי הבנים, כי בהתרבות העובדים תרבה הברכה. אמנם בזמן שיתר הצרכים של מכשירי החיים ועצם החיים אינם במילואם, אז תהפך זאת הברכה הנהדרה של ריבוי הבנים, שהיא ברכה אל הכלל, להיות למעמסה אל הפרט. דהיינו, כי יכבד עליו תורך הטיפול והגידול, הוצאת הפרנסה של כולם ופיזור הנפש בצורכי כל אחד מהם. כמה זה מתאים להיום. אבל ביות הברכה בתכלית המילוי, ביות כוח הגוף חזק ואמיץ וכוח הנפש גם הוא בריא ושלם, והפרנסה, העושר והשפע מצוי לרוב, והבנים מתגדלים בלא כל מום בין מדווה ופגע, רק בשמחה וססון ומוכנים להשכיל ולעבוד, אז יש כוח לקבל ברכה, זאת המעולה בערך הכלל, שתהיה גם ברכה הגונה בערך הפרט. והנה, זהו כל תכלית הצלחת האומה, שכל כך תגדל אצלה הצלחה של הפרטים, עד שכל הדברים שימצאו טובים אל הכלל, יהיו גם כן נחשבים לטובה ושמחה אל הפרט. וזה המצב אי אפשר לבוא כאים בברכת השם על האומה, שתהיה מתוקנת כראוי בגופה ונפשה ורכושה. אז יהיה הרוח הלאומי חזק מאוד בליבו של כל איש מאנשיה, וכל חיוב כללי יהיה לשמחה ולססון. וזאת היא מעלת ישראל בתיקונם, עד שגם ההליכה למלחמה אינה צריכה שום לחץ, כי היא מתנדבות רצונית מהאהבה הזו. שהרי הכרוז מכריז, כל האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אומנם המחלוקת בראשונים האם הפסוק הזה או הפרשייה הזו עוסקת במלחמת רשות או גם במלחמת מצווה, הרב כאן נותן את הכיוון הכללי. על כן, ביות השכר ניתן לעובד אדום בשביל כבוד אהרון, שהיה מקום האורה לכל ישראל, והנקודה הפנימית שעל ידי אור הקדושה מופיעה ממנו יוחדו כל פרטי הכלל באחדות נפלאה, שלא ימצא שום הפרש בין דבר שהוא טובת הכלל לדבר שהוא טובת הפרט, הייתי שם פה פסיק. על כן, הייתה ברכתו ברכה כזאת שלפי הנהוג היא ברכה רק בערך הכלל, ורוב טובה כזאת לכללה תחשב בערך הפרט. אבל ביותה נתונה לברכה על פי השם, מובן הדבר שכבר מלא השם או מילא השם את ברכתו עם כל המכשירים לקבל ברכה נשגבה כזאת, שמורה לתכלית יותר מאושרת שיוכל הכלל להגיע עדיה בלכתם אחרי השם והתדבקם בתורתו. ובכלל הוא עוד על מילוי כל הברכות והצלחות במלוא המובן, מאחר שריבוי מופלא כזה של בנים, שהוא כפי ערך היותר רחב האפשרי בטבע האדם על דבר היותר מבורך בהפריה, יחשב לברכה. הם הבנים שמחה, ברוך השם. טוב, יש הרבה דרשות על הם הבנים שמחה.
לא, אני אשמע לא מסתדר לי. 6 כפול 8, 48. 8 כתבים זה 56. איך
הגענו ב-62? למה, איך הגעת?
6 כפול 8, 48.
עוד פעם. בוא נראה רגע רש"י. עוד פעם. 7 כפול 8, השמינית ילדה עוד 8. 7 כפול 8. טוב. בואו ניכנס לסוגיה בעיניה.
56,
7 כפול. 56.
אין
62,
זה
משהו. למה? היו 6 בהתחלה. זה
מה
שקודם בהתחלה.
כמה?
עוד פעם. חמות. חבריה. אכפת לכם לעשות חשבון ביחד? שנייה. אשתו של עובד קראו לה חמות. יפה, היו לה 8 קלות.
8 קלות.
יפה. שילדו הקלות האלה. 6 בקרס אחד. רגע, הבנתי, ידידיה, שנייה. עוד עשינו שנייה. הוא כתיב שנאמר, פעלתי השמיני כי ברכו אלוהים. אומר רש"י במקום. מה זאת אומרת? בני עובד אדום, כחשיב בדברי הימים. אנחנו נראה על הבנים. וכחשיב תמניה, הם נחשבים כ8. אבל, והיא, החמה, היא צ'י. וכל אחת ואחת ילדה וו. ילדה 6.
בסדר?
6, רגע, עוד לפני החמה קודם כל. 6. 6 כפול 8, כמה זה?
48.
6 כפול. 6 כפול 8, 48. לא, סליחה.
6 כפול 8, 48.
הוא צודק אם ככה.
לא, אבל החמה לא
קורה. החמה, נו, אז עוד 8. עוד פעם. היו לה 8 בנים? כל בת ילדה 6?
היא החמה ילדה עוד.
רגע, שנייה. שנייה. רק שנייה. 8 כפול 6, 48. יפה, אז למה? והיא ילדה עוד 6? 54, נכון? 54. ועוד השמונה הראשונים, התשיעי. לעבודה 62, לעובד אדום, הוסיף עליהם חטא בנים הראשונים. היו. נעשה חשבון. רגע. היו 6 בנים כפול 8? 48. היא ילדה עצמה עוד 6? 54. והיו לה עוד 8 ילדים ראשונים? הגענו ל-62. בסדר? זה החשבון של רש"י. הוסיף עליהם חטא בנים הראשונים, הרי סמך ב' לעובד אדום. היו 8 בנים ראשונים, אחרי זה היו עוד 8 כפול 6. בדיוק. טוב, נחזור אלינו. באמת אנו רואים שהצלחת כל אומה תלויה הרבה בריבוי הבנים. כי בהתרבות העובדים תרבה הברכה. בואו נעשה סדר. המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן בתורה נקראת פרו ורבו. יפה. מה המצווה הזאת באה לומר? שאדם בא לעולם להיות שותף במעשה הבריאה, להיות שותף במעשה בראשית. דהיינו, הוא אמור לפתח את העולם גם מבחינת הפרי, האיכות, וגם מבחינת הריבוי, הרבו, הרבה. כלומר, אדם, אנחנו באנו לעולם כדי לעסוק בבניין העולם. בבניין העולם בחומריות, ובבניין העולם ברוחניות. בשביל זה אדם בא לעולם. לכן באמת כתוב בהלכה, הזכרנו את זה כמה פעמים, הרמב״ם כותב, למה האדם שלפחות לפי חלק מהדעות בגמרא ככה הלכה? למה האדם שהוא מאמר? דהיינו מה שנקרא בגמרא מפריע חיונים ומסרי בקוביה. למה האדם שהוא מחליף דולרים היום היום בשוק לילים? הוא לא האדם שעובד. למה האדם כזה פסול להעיד בבית המשפט, בבית הדין? פסולי עדות. למה? כי הוא לא עסק בפירה וריבייה של העולם. הוא לא עסוק בבניין העולם. אז איך הוא יכול לתת עדות? איך הוא יכול להעיד? בדברים שהוא לא מתאמץ עליהם, שהוא לא משקיע בהם, שהוא לא שייך אליהם. הוא לא מעריך כסף, כסף עובר לו בין האצבעות, בכל מיני אימורים. אז אדם שהוא משחק בקובייה, או מפריע חיונים, או היום בכל מיני סוגי האימורים, הוא לא יכול להיות בבית המשפט עד. כי בענייני ממונות שבין אדם לחברו, צריכה להופיע רגישות, צריכה להופיע אחריות, צריכה להופיע דייקנות. אצל מי הדייקנות הזאת נמצאת? אצל מי הרגישות נמצאת? אצל מי שעובד קשה. הוא אדם עובד, הוא פרו-ורבו, הוא לא אדם עצלן. הוא אדם חרוץ, הוא אדם אחראי. אז כשאנחנו חיים, ולכן אדם שהוא מסרק בקוביה, אומר הרמב"ם בפירוש המשניות, הוא פסול לעדות. כי הוא מאמר, הוא מרוויח כסף בקלות, או מפסיד כסף בקלות, הורס את עצמו ואת המשפחה בקלות.
הוא גם את הפסוק, לא תהוב רעה
לשבת יצרה. אז אם כן, הציווי העקרוני של התורה הוא פרו-ורבו. לא רק פרו-ורבו במובן של להביא ילדים לעולם, שגם זה נכון, אלא פרו-ורבו במובן של לפתח את העולם. לכן השאלה המפורסמת, איך יכול להיות ששביעית מהזמן, אנחנו כביכול לא פרים ורבים. לכאורה. שביעית מהזמן בשבת. לכאורה. לפחות שביעית מהזמן, פלוס חגים, ונגיד לפחות שביעית מהזמן, כביכול אנחנו לא עוסקים בפירה וריבייה. אלא ברור שהפירה וריבייה השבתית היא פירה וריבייה שנותנת את הערך, את המשמעות, לכל הפירה והריבייה החומרית. לכן בשבת אנחנו לא רק שופטים ממלאכה, מה לא לעשות, אלא בשבת אנחנו מגלים את מה כן לעשות. והיא נפש, כמו שאמרנו הרבה פעמים, השבת היא הנפש, היא המהות, המשמעות של כל ששת ימי המעשה. וביום השביעי שבת מהמעשה, והיא נפש מצד הרוח, הנשמה, שנותנת את הערך לכל השביטה, לכל הפעולה המעשית, מכוח השביטה. שרק השביטה המעשית יכולה בעצם ליצור אצלנו את האיזון הנכון בין הנפש לבין העשייה. לכן בכל אופן, אם כן, האדם בא לעולם לפרוט ולרבות עם הקדוש ברוך הוא את עולמו. בשביל זה באנו לעולם. במה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי, אומר כאן הרב, בריבוי בנים. עכשיו, לאו דווקא בריבוי בנים, גם בריבוי בנות. כי אם יהיו רק בנים ולא יהיו בנות, אז לא יפרו ורבו כפשוטו. ברור. כן, אבל הבנים הם יותר עובדים. הם יותר, נקרא לזה, שייכים לעולם העשייה. מי שמתחייב לפרנס את המשפחה, כידוע, אם הוא לא יודע שיתרגם את הכתובה בארמית, יראה שזה מה שהוא כתב, זה מה שהוא חתם שם. מי שמתחייב לפרנס זה הבעל, זאת לא האישה. דהיינו, האישה, היא, יש לה תפקידים משלה, היא צריכה כמובן למצות כישרונות, למצות אישיות, אבל עניינה כל כבודה בת מלך פנימה, עניינה יותר לבנות את התא המשפחתי במובן השלם של הדברים, בלי למעט כי הוא זה במיצוי הכישרונות. זה לא סותר כי הוא זה. אבל, כמו שדיברנו קצת בשבועות אחרי צהריים, מרים היא תיקון המשפחה, אהרון הוא תיקון האומה, משה רבנו הוא תיקון האנושות. שלושת המדרגות. נבואה ניתנה לילד השלישי, התורה ניתנה לידי הבן השלישי. בכל אופן, כשיש מציאות של ריבוי בנים, לא רק בנים, גם בנות, אבל בעיקר בנים, כשיש מצב של ריבוי בנים, זה בחינת ריבוי עובדים. מה זאת אומרת? זה לא שנחסוך איזה כמה תאילנדים, אלא זה אומר שיש כוחות חיים באומה שיכולים לצאת אל הפועל. יש גם גמרא ששם כתוב אוי לו לדור, כן, אוי לו לדור שבניו נקבות. אז אחד הפירושים, אוי לו לדור שהבנים שלו הם מתנהגים כמו נקבות. דהיינו, במקום להיות כוח עובד, כוח יוזם, זה כוח מושפע, כוח נפעל. כמובן, אנחנו לא חס ושלום באים למעט את הצד הנקבי שבאומה, שהוא היסוד של האומה, הוא שעשה נקרצונו. תחו לזה סוגיה שלמה, איך להתייחס אל האישה, זה נושא שלם. היא הבסיס, היא התשתית, היא המרכז, היא הפנים שממנה הכל מתחיל. זה ברור. אבל כשיש ריבוי משפחה, ובפרט ריבוי בנים בתוך המשפחה, זה ברכה. זה ברכה של פרו-ורבו. זה ברכה שהנה יש כאן שותפים בעולם העשייה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שותפים בתיקון מעשה בראשית. בבריאת העולם. לכן באמת אנו רואים שהצלחת כל אומה תלויה הרבה בריבוי הבנים, גם הבנות, אבל בעיקר בהקשר הזה הבנים. כי הצלחה של כלל היא מתחילה מהצלחת הפרטים. והצלחת הפרטים הכוונה אותו הכוח, שהוא הכוח שבונה, שהוא הכוח שעושה. הוא בונה את הרוח, הוא בונה את החומר, הוא בונה את הכל. כי בהתרבות העובדים תרבה הברכה. כשיש כוח עובד, עוד פעם, לא במובן הפרנסתי של הדברים, אלא התרבות העובדים הכוונה שיהיה כוח שהוא דינמי, שהוא אקטיבי, שהוא לוקח אחריות, שהוא עושה, שהוא פועל, שהוא מוציא מהכוח אל הפועל כוחות, חיים, כישרונות וכו', אז ממילא תרבה הברכה. באמת היום זה ביזיון שאנחנו נזקקים לעבודה זרה, תרתי משמע, לעובדים זרים. מה זאת אומרת? אם היינו נורמליים, אנחנו נורמליים. אם אנחנו נורמליים, אנחנו צריכים לעבוד בכוחות עצמי. מה זאת אומרת? יום, כשנגיע לימות המשך נדבר. אנחנו עוד לא הגענו לימות. כשנגיע לימות המשך נדבר, אנחנו צריכים לעבוד בעצמנו. לא צריכים לתת לאויב לבנות את ארצנו, גם לא לעבודה זרה לבנות את ארצנו. זה אחריות שלנו. הכל מתוך יראת שמיים, מתוך אמונה וכו'. ולכן, באמת אנו רואים שהצלחת כל אומה תלויה הרבה בריבוי הבנים. כי כל אומה אמורה להוציא מהכוח אל הפועל את כישרונותיה וכוחות חייה בעצמה. ואותו הכוח הפועל, העושה באופן ממשי מעשי, הוא בעיקר הבנים. כי בהתרבות העובדים, תרבה הברכה. לצערנו הרב, היום אנחנו מרגישים שכביכול משפחות ברוכות ילדים, ניקח את זה לרמה הכי פשוטה. משפחה ברוכת ילדים, זה נראה היום איזה נטל, איזה מעמסה. איך נפרנס, אין לי כוח, אני רוצה קצת שקט. אני מספיק עובד קשה במשך היום, כמו אחד אומר. תשמע, אני מספיק עובד קשה בעבודה גם, אבל אני צריך לעבוד קשה. איבד את היחס. הפוך. המרכז הוא הבית, המרכז הוא לא העבודה. מכאן יוצאים החוצה.
זה בגלל השופרת.
זה בגלל המון דברים, ידידה, לא נפתח למה עכשיו. למה זה? זה בגלל המון דברים. אנחנו חיים בתקופה שבה אנשים כביכול רואים בריבוי בעיה. בכל מיני סוגי הריבועים. חוץ מאולי ריבוי אחד, כסף וכבוד. בזה אנשים רואים ברכה, אבל זאת באמת הבעיה הרבה פעמים. אבל ריבוי בנים, משפחות גדולות, זה ברכה. ואיך נסתדר כלכלית? בעזרת השם נתאמץ, נעבוד, ונסתדר. והקדוש ברוך הוא זה. ומאיפה כוחות הנפש? לשיחה עם כל ילד, ולקשר עמוק עם כל ילד, ולצרכים של כל ילד, הגופניים, הנפשיים, הרוחניים. כגודל הברכה, כך גודל הכוחות. מה זאת אומרת? ואיך אגב, סתם להלכה שתדעו, שבאופן פשוט, יש במצוות פריה ורביה שתי מצוות. יש את המצווה הבסיסית שנפסק להלכה כמו בית הלל, בן ובת, בן ובת, אומנם לפי בית שמאי שני בנים ועוד כמה דוד במשנה ובהלכה, אבל בכל אופן, לפי בית הלל, בן ובת, זה נקרא לזה הבסיס של מצוות פרו ורבו, ויש מצווה בבוקר זרע זרעך וגם לערב אל תנח ידך. זה מופיע בפוסקים, כלומר כמה ילדים מוטלים, החובה מוטלת על ההורים, מה המספר, אם אפשר לומר? אין מספר. כמה שאתה יכול, כמה שאתם יכולים. עכשיו, כמובן, כל משפחה, כל הורים, צריכים לבדוק את כוחות החיים, סבלנות, אהבה, השייכות הפנימית וכו', למספר, נקרא זה ככה, אני לא קורא להשתמש במילה הזאת, למספר של בני המשפחה. לכן אין מצווה רק לפרוט ולרבות בן ובת. זה לא נכון. גם לערב אל תנח ידך, זה ביטוי שמופיע בנביא, והוא נפסק להלכה בפוסקים. כמה ילדים? 5, 8, 10, 15, 20, 28, כל אחד, לפי הכוחות שלו. דרך אגב, זה נפקמינה למשל, האם לעשות הפסקה בין הריונות. אז נפסק להלכה מעיקר הדין, עד שלא הביאו בן ובת, זה בעיה. אלא אם כן, יש איזה בעיה מאוחדת עצת דופן, להתייעץ עם תלמיד חכם. מהרגע שיש בן ובת, גם בלי הפסקות. אלא אם כן, התייעצו עם תלמיד חכם, לפעמים הילדים הם רצופים, המשפחה אולי צריכה מכוח הכוחות שלה או משימות שלה, מעבר לבית צריכה אולי שהיא הפסקה. כל הדברים האלה, אני הייתי אומר את זה בצורה כללית, לא מפסיקים מפריה ורביה, אלא אם כן מתייעצים עם תלמיד חכם, שהוא ייכנס לסוגיה הספציפית של אותה משפחה. מה עושים? נולד נגיד, חס ושלום, בן יוצא דופן במשפחה. הוא גובה כוחות, הוא צריך את שלו. גם הוא צלם אלוקים, גם הוא יצירה אלוקית. נו, עכשיו אי אפשר לא להתחשב בזה. זה חלק מהחשבון. אז כל מקרה, אני נותן דוגמה קיצונית, אז כל מקרה לגופו.
שבח לאל, יש לנו הגנת מנווה שאנן עם 34 ילד. אשתו ידע 8 פעמים טובים.
מה אתה אומר?
כך הודיעו.
ניגש אליי פלוני לפני כמה שנים, אומר אשתי בהיריון עם תאומים. ככה עם יד על הראש, תאומים. אמרתי לו, קח את היד על הראש, תעשה אותה ככה. ברוך השם, ריבונו של עולם, איזה ברכה. פעם באתי, תתפלל שתבוא רביעייה. בעזרת השם.
מה זאת אומרת?
עזוב את האישה מבאר שבע ואת האי מנווה שאנן. בוא נדבר על עצמנו. כל אחד מאיתנו בא לעולם להפרות ולהרבות את העולם, לא רק בילדים, בכל מה שיש לו. ולא לצבור את הכסף בחשבון הבנק. ברכה, שפע. ברוך השם, והקטע הכלכלי בעזרת השם, אנחנו נהיה רציניים ונהיה חרוצים ונעשה מה שצריך לעשות, והקדוש ברוך הוא ישלח סייעתא דשמיא בזה. הכסף לא ילך לא לרופא שיניים ולא למוסכניק. ילך לדברים טובים. בבקשה.
שהבריאה לריבל הוציא לפועל את, 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 את המהות של הכישרונות של האומה. עכשיו, אני אמרתי שאנחנו בתור המלבי, התוצאה שלנו הוא לא התוצאה דווקא העולם הזה. זאת אומרת, מכוניות צריכים באמת לעזר ליפנים, וטכנולוגיה כזאת, לא יודע, גרמנים צריכים לעשות מכשירי חשמל. זה באמת העבודה שלנו בתור עם ישראל.
אנחנו מגלים את הקודש שבקודש ואת הקודש שבחול. ואומות העולם, את החול שבחול. אבל זה נושא אחר. אנחנו צריכים לגלות את הקודש שבקודש ואת הקודש שבחול.
זה אומר?
זה אומר מה שהבנת, הבנת מצוין. זה אומר שענייננו לגלות את הקדושה הנקייה, התאורה הנקראת בית מדרש ובית כנסת, וענייננו, לא סיימתי, וענייננו לגלות את הקדושה המופיעה בחיי הטבע, להיות אנשי קודש בכל תחומי העשייה בעולם הזה, בפרט בחברה הישראלית. אם אתה רוצה תרגום אונקלוס, להיות קשור לאינסטלציה בישראל, לחקלאות בישראל, לבניין בישראל, להייטק בישראל, לתקשורת בישראל, לפוליטיקה בישראל, לצבא בישראל. מה זאת אומרת? מי עשה את זה? תאילנדים?
אבל פיתוח העולם...
פיתוח העולם החומרי הוא צריך להופיע על ידי עם ישראל שינפח בו נשמה. זכיתי ובנו חלק מהבית שלי רק עובדים, רק עובדים יהודים. אמר לי אחד, תדע לך, כל לבנה של לבנה, כל לבנה שאני שם בבית הזה, אני אומר לשם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, להכניס שכינה בעם ישראל. דרך הקירות, דרך הלבנים. אתה מבין מה שאמרתי עכשיו? לא. האם אני מבין? לא. הוא כנראה מבין. אנחנו לא בנו להיות בחורי ישיבה. יש חלק באומה שהוא צריך להיות, כמו שראינו, השפעות סגוליות שבט לוי. יש חלק באומה שמתוך קודש, ויראת שמיים אמיתית, ולא אינטרסים, ולא צרכים נמוכים, הוא פועל בתוך חיי הטבע. ולכן זה לא ביטול תורה. אתה יודע מה התוצר? התוצר שלנו שבסוף נגיע למה שאמר בן עזאי בגמרא לפי אחת הדעות, ולא נפסק כמוהו להלכה. שאלו את בן עזאי, למה אתה לא מתחתן? מה אני אעשה? חשקה נפשי בתורה. אז בוא לא נתחתן. נוכל ללמוד 18 שעות ברציפות, 20 שעות ביממה. אין ילדים, אין פרנסה, אין משפחה, הכל בסדר. אולי זה... סליחה, ידידיה, שנייה, סליחה. אולי זה רצון השם? לא, זה לא רצון השם. אמנם השולחן ערוך מביא את זה באבן העזר, סימן א' הלכה א', ומי שחשקה נפשו בן עזאי, אומרים האחרונים, אבל אין נכון לעשות כבן עזאי. ולפי חלק מהדעות שם בתוספות, בן עזאי התחתן, אלא התעלמן, ולא התחתן פעם שנייה. על זה הוא דיבר. לכן מה זאת אומרת? זה שברוך השם משפחותינו גדולות ויש לנו צרכים, זה אומר שזה פוגע בתורה? הפוך. אדם ולא אישה ולא תורה. בדיוק הפוך. לכן לא באנו לאינקובטור של העולם, כמו שאמרנו. הסתכל באורייתא וברא אלמה. הסתכל בתורה וברא את כל העולם, את כל כוחות החיים, לא רק ברא את בית הכנסת ובית המדרש. הסתכל בתורה, ברא את העולם. וכמו שאמרנו אלף פעמים, נחזור אלף ואחת. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלים. אם כן, התורה היא הטיבול. נדב, אני כותב את זה בשבילך. והיצר הרע הוא האוכל. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל היצר הרע. בשביל זה הוא ברא את העולם. אלא כדי לטבל את כוחות החיים הטבעיים, ברוך השם, קיבלנו תורה. והכלי היחידי שאיתו אפשר לטבל את היצר הרע, לכוון אותו לצדדים החיוביים שלו, יצר רע כוונה כוחות החיים הטבעיים, זה הכוונה יצר רע, אז אנחנו יכולים לטבל אותו ורק על ידי התורה. אז בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. ברוך השם שברא יצר הרע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא בשביל התורה, הוא ברא את העולם בשביל יצר הרע. אלא התורה תיתן לו עכשיו את המתכון. את הכיוון.
להתגבר.
מה? להתגבר. לקדש את החיים. אז ברוך השם, ברכה כזאת. באמת אנו רואים שהצלחת כל אומה תלויה הרבה בריבוי הבנים. כי בהתרבות העובדים תרבה הברכה. לא רק עובדים ברמה הטכנית, יש כאן כוח עבודה. אלא עובדים ברמה הפנימית, שממילא זה בא לידי ביטוי גם בפעולות המעשיות הטכניות. אמנם, תראו מה אומר הרב, בזמן שיתר הצרכים של מכשירי החיים, ועצם החיים אינם במילואם, כלומר, במצב שבו הצרכים הטבעיים של החיים שהם ההכשרה של החיים, במובן הפשוט ביותר, פרנסה, כלכלה, בריאות. מה סך הכל אדם מבקש ברמה הטבעית? בריאות ופרנסה. ברווח, יחסית. נכון? שנהיה בריאים ושנהיה מתפרנסים, בשמחה. אמנם כשיש מציאות שמכשירי החיים, ההכשרה אל החיים, כוחות החיים הטבעיים, לא במילואם, ויותר עמוק מזה, ועצם החיים, העצמיות של החיים, המגמה, הכיוון, בשביל מה כל זה בכלל? כשזה לא מלא, אז הברכה תהפך לקללה. כלומר, יש מצב שברכה הופכת לקללה. כשאדם לא יודע מה עניינה של הברכה, מה מטרותיה, לאן היא הולכת, מה המגמה שלה בכלל, מאיזה מקום היא נובעת, ובעת שבאמת יש לו חיסרון בעניינים הטבעיים. אז ברכה יכולה להפך לקללה. בקיצור, משפחות גדולות, חס ושלום, משפט נורא אני עכשיו הולך להגיד, הכל תיאוריה. משפחות גדולות יכולות להפך לקללה, אם לא ברור למשפחה הזאת, מה עניינה, בשמה הילדים האלה באו לעולם. הם באו לעולם להיות אידיאליסטים, להיות אנשים כלליים, להיות אנשים איכותיים, בעלי דרך ארץ, בעלי מוסר, בעלי ערכים, בעלי אידיאולוגיה, מקדשי שם שמיים, אמיתות מוחלטות, מתקני עולם. בשביל זה הם באו לעולם. וחוץ מזה גם צריכים לטפל בדברים הטבעיים, צרכים טבעיים פשוטים. כמו למשל בריאות ופרנסה, במובן הכי פשוט של הדברים. אז כשיתר הצרכים של מכשירי החיים, ההכשרה, הצרכים, ועצם החיים, עצמיות החיים, אינם במילואם, שני הדברים האלה, גם ההכשרה אל החיים, כוחות החיים הטבעיים, וגם הכוחות החיים הרוחניים, ששני אלה לא במילואם, יש חיסרון בזה, אז תהפך, זאת הברכה הנהדרה, כמו למשל של ריבוי הבנים, שהיא ברכה אל הכלל, ברכה לאומה, ולא רק ברכה למשפחה או לפרט, היא ברכה לאומה שיש בה, ברוך השם, במחאות, כוח עובד כזה. אז, להיות למעמסה אל הפרט. דהיינו, כשהפרט לא מבין את ריבוי הברכה לטובת הכלל, אף על פי שממנו כפרט זה דורש מאמצים גדולים. אף אחד לא יגיד שלא. יותר קל לגדל ילד אחד מאשר 10 ילדים. מכל הבחינות. שקרן מי שיגיד שלא. יותר קל לגדל. יותר קל לא להתחתן. דרך אגב, יותר קל גם לא לחיות. זה הכי פשוט, לא לחיות. יותר פשוט. אבל, אם אתה שייך אל הברכה של הכלל, אל המגמה, אל האידאה, אל המטרה של כלל ישראל וכלל האנושות וכלל העולם, אז גם אם הפרטיות היא קצת מורכבת, או הרבה מורכבת, יש אידיאל, יש מגמה, יש מטרה. כל אחד מאיתנו פה במכון עובר את זה על בשרו, שגם אם השלב שבו אני נמצא כרגע במכון הוא שלב קשה, מבחינת ניתוח מוח וניתוח לב וניתוח הגוף, בלי הרדמה. תמיד אני אומר לעצמי ככה, לא מעט בחורים פה מבחינת כמו אברהם אבינו, לך לך, הולכים. לאן הם הולכים? הם יודעים אולי לאן. אבל את מה הם עוזבים? מה הם עוזבים? עוזבים הרגלים, עוזבים צורת חיים, עוזבים תפיסת עולם. לפעמים מבחינה מסוימת צריכים לעזוב, מבחינה מסוימת, מסוימת מאוד, צריכים לעזוב צדדים מסוימים במשפחה או בחברה. זה לא פשוט הלך לך הזה. ולאן הולכים? בהתחלה זה סימן שאלה. יש אולי ציפיות, יש חלומות, יש שאיפות, אבל בשלבים הראשונים, זה בירורים נוקבים. ומשברים בדרך, ברוך השם. אז אם אדם יש לו את המבט הכללי הזה, אז גם כשבפרטים יש בעיות, הוא לא נרתע, הוא לא נבהל. יש מגמה, יש כיוון. שווה לקחת תרופה, אקמול, שהוא לא טעים, כי בסוף אני רוצה להיות בריא. אז עכשיו, בשלב הביניים הזה, שאני לוקח את התרופה, זה מר לי בלשון. נכון. זה מר, אבל אני מוכן. אבל אם אין עצמיות של חיים, ואם ההכשרים אל החיים האלה הם הכשרים חסרים, אז הברכה הזאת שעניינה הברכה כללית, תיהפך למעמסה פרטית. למה היום אנשים רואים במשפחות גדולות מעמסה? או בדברים אחרים מעמסה? כי הפרטיות סברה תאוצה. ואז ממילא לא משתלם במחאות להשקיע בפרט בשביל הכלל. כי הכבד עליו תורך הטיפול והגידול ברמה הנפשית, ברמה הרוחנית, ברמה הכלכלית. הוצאת הפרנסה של כולם ופיזור הנפש בצורכי כל אחד מהם. איזה מין עייפות ירדה לעולם. אי חריצות. אבל ביות הברכה בתכלית המילוי, אבל כשאנחנו מבינים מאיזה מקור אנחנו יוצאים, מברכת הכלל, המגמה היא תיקון האומה, תיקון העולם. המגמה היא רוחנית בתוך הטבע. וממילא גם משתדלים שברמת הטבע תהיה לפחות הרווחה. אבל ביות הברכה בתכלית המילוי, ביות כוח הגוף חזק ואמיץ, כוחות הטבע, וכוח הנפש, הרוח, גם הוא בריא ושלם, והפרנסה והעושר, והפרנסה, העושר והשפע מצוי לרוב, כלומר, זה לא כזה פשטני כמו שזה נשמע פה, זה הרבה יותר מורכב בחיים הממשיים, והבנים מתגדלים בלא כל מום, באין מדווה ופגע, גם זה לא כך פשוט, זה לא פשטני כמו שזה כתוב פה, רק בשמחה ובססון. אז למה הרב כותב את זה אם זה לא פשטני? למה הרב כותב כאלה משפטים פשוטים אם במציאות זה קצת יותר מורכב? ברור, כי ברגע שהעיניים שלך הם עיניים כלליות, אז גם כשחז ושלום יש קצת דוחק, ויש קצת מום ומדווה ופגע, הכל מקבל פרופורציות. אז במרכאות המחיר שווה. רק בשמחה וססון ומוכנים להשכיל ולעבוד, אז יש כוח לקבל ברכה. זאת המעולה בערך הכלל. שתהיה גם ברכה הגונה בערך הפרט. ואז הפרט, ברוך השם, חי, מבין, חש, וחי את השפע הזה בצורה נכונה. וכמו היום יש איזו שיטה כזאת, מתחתנים, לא מביאים ילדים 10 שנים. למה? עד שנסתדר. בינינו, אתה צעיר, עוד 10 שנים גם לא תסתדר. עוד 10 שנים מצב יותר בעייתי. זה מגישה עכשיו, זה לא רק הקטע של הילדים, של המשפחות הגדולות. כאן זה 6 בקרס 1. זה בכל התחומים, זה בכל התחומים. זה ברכה, צריך להסתכל על זה ככה. כל ברכה טבעית היא ברכה רוחנית, היא ברכה אלוקית. ככה צריך להסתכל על זה. אספר לכם סיפור שממש הפליא אותי, הדהים אותי אפילו, בשבחו של רבן יעקב. לא יודע אם רוצה לספר, אבל אני אספר. אני מקווה שהוא מסכים. לפני כמה שנים הרב בן יעקב הכניס ספר תורה למכון מאיר. שאלתי, תגיד, מאיפה יש לך כסף להכניס ספר תורה? הוא אמר, תשמע, אני עבדתי עד לא מזמן במשרד החינוך. מגיעות לי ימי מחלה, מגיעים לי פיצוי על ימי מחלה. לא הייתי חולה ברוך השם. הכסף שהצטבר זה בדיוק הכסף לכתוב ספר תורה. עכשיו, מי עשה אותי לא חולה? הקדוש ברוך הוא. אז מגיע לי משרד החינוך, יש כנראה איזה חוק, שאם אתה לא השתמשת בימי המחלה שלך, מגיע לך את הסכום הזה. אז מי שעשה אותי בריא, הוא ריבור של עולם. אז אני כותב ספר תורה. כל כך פשוט. זה פשוט, לא סברה פשוטה. ישרה. אז איך אנחנו כאלה עקומים? למה אתה נהנח? זה נכון. זה נכון שזה שיש לנו כוח לעבוד ברוך השם, ואנחנו בריאים, ונמרצים, ודינמיים, ועושים, זה הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח. אז מה אנחנו מקטרים? אבל מי שהוא שבוי בפרטיות שלו ובצרכים שלו כל הזמן, אין לו כוח לילד אחד. אבל מי שהוא באמת כללי, עם 10 ילדים הוא לא יעייף. הפוך. זה הכוח, זה ממריץ. נכון יהודה? כן או לא? אנחנו באנו מעולם הערבי, תאמין לי שאני, כולנו גדלנו ככה, גם אני גדלתי ככה, עם התרבות הזאת, עם האווירה הזאת, עם הסגנון הזה. שהחיים זה קושי, ולכן עכשיו בוא נמעט את הקושי כמה שניתן. איזה גישה הזאת, תגיד לי? אדם בא לעולם בגישה שהחיים זה קושי, אז בוא נמעט את הקושי. טוב, נוח לו לאדם שלא נברא, אז בוא נהיה לו ברואים. מה זאת אומרת? סיפרתי פה פעם, אפילו אני חושב היה שבוע, שבוע שעבר אולי, שפעם אחת הייתי באיזושהי הלוויה, שלא נדע, של אישה זקנה. והמתגודדות סביב הקבר היו בני משפחתה. והם אמרו משפטים כמו שנשמעים הרבה בהלוויות. מה שווה האדם בסוף נהפך לאפר מן האדמה? משפטים בסגנון, כיוון כזה ש... תראו מה האדם לא שווה כלום, בסוף הוא נהפך לחלק מהאדמה. אז ביקשו ממני לדבר שם בהלוויה. היה מספר מצומם של אנשים, אני הכרתי את הצדקת הזאת. אז אמרתי להם, תשמעו, כתוב במשנה. וזה המשנה שאנחנו אומרים כשאנחנו מלווים את המת. הקביע בן מעללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ויהיה אתה בידי עבירה. דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. דע מאין באת, מטיפס רוחה. לאן אתה הולך, למקום אפר רימה ותולעה. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שואל השם ישמואל, ריבונו של עולם, למה המשנה הזאת כפולה? הסתכל בשלושה דברים ויהיה אתה בא לידי עבירה. תגיד, דע מאין באת, מטיפס רוחה. לאן אתה הולך, למקום אפר רימה ותולעה. מה זה הסתכל בשלושה דברים ויהיה אתה בידי עבירה? דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה דין וחשבון. עכשיו, דע מאין באת, מטיפס רוחה. מה זה הכפילות הזאת? קושיה, לא? קושיה טובה. אומר השם ישמואל בדרכו, הרשע של המשנה היא חיובית. הספה, הייתי אומר ככה, הרשע של המשנה היא חיובית רוחנית אלוקית. הספה של המשנה היא טבעית. דהיינו. דע מאין באת? נשמתך תחת כיסא הכבוד. לאן אתה הולך? לגן עדן ואחר כך לחיי העולם הבא. עכשיו, זה האידיאל הגדול, שזה בקודש ובקודש שבחול. עכשיו, בעולם הזה זה מורכב. מאין באת? מטיפס רוחה, מזרע. לאן אתה הולך? ברמת הטבע, למקום הפרימה ותולעה, לבית הקברות. אז אוי ואבוי אם אנחנו נכווץ את המשנה הזאת, נחתוך אותה, ונגיד, דם אין באת מטיפס רוחה, לאן אתה הולך למקום הפרימה ותולעה? כך אמרתי לאותם זקנות שם. אותה הצדקת שכרגע נקברת, היא לא אמרה דם אין באת מטיפס רוחה. היא אמרה דם אין באת מכיסא הכבוד, ולכן יש לי אחריות, ויש לי תפקיד, ויש לי ברכה כללית. גם אם החיים הם מורכבים, ברכה כללית. לאן אתה הולך? לברכה היותר עליונה, יותר מוחלטת של עולם הבא. אלא שבעולם הזה זה מופיע בצורות משבריות כאלה ואחרות, שהיא בחינה של טיפה סרוכה, מקום הפרימה ותולעה. לפעמים אנחנו שוכחים את זה. לפעמים המאין באת מטיפה סרוכה, לאן אתה הולך מקום הפרימה ותולעה? משכיח מאיתנו את הרשע. מה קרה לנו? השתגענו? אדם קם בבוקר, נהנח, התעורר, קם. מה אתה נהנח? עוד יום. קום, קרי! קרי, תתנסה, מה זה? קדוש ברוך הוא יזרים בך נשמה היום, כנראה הוא מאמין בך, כמו שאנחנו אומרים, מודיע אני לפניך, מלך חי וקיים, שנתת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה האמונה שלך בי, רבה אמונתך, לא רבה האמונה שלי בך. אם אתה החיית אותי הבוקר, אתה סימן שאתה מאמין בי. זה סימן שאתה מאמין בכוחות ובכישרונות שאתה נתת לי שאני אוכל לעשות איתם משהו חיובי. רבה אמונתך, לא רבה אמונתי בך, רבה אמונה שלך בי. אז אדם שקם בבוקר ולא חי את, 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 את המשפט הזה, ולא מתחיל לנוע מכוח המשפט הזה, מה הטעם שהוא יתעורר? שיחזור לישון. בית הקברות, הוא קורא לעצמו את הקבר במיטה. ישן. אחד רק ישים במיטה. אז אתה אומרת, מודה אני לפניך, תודה רבה. מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי לטבע, ולא בעולם הנשמות. בחמלה, ברחמים. רבה האמונה שלך בי, כתוב אותה, מאמין בי הרבה. הרי היה שעוררת אותי הבוקר. כנראה שיש לי משימות הבוקר. אז קדימה לעבודה. יש שיר כזה, 3-4 לעבודה, לא? 3-4. אז אם כן, שימו לב, עכשיו זה פילי פלאות. הברכה שהייתה, עכשיו בואו נתחבר לגמרה, הברכה שהייתה לבית עובד אדום הגיטי, היא ברכה טבעית. ילדים, משפחה, שפע כלכלי. בזכות מה? בזכות אהרון, שהוא ברכה רוחנית. אין עתק בין הברכה הרוחנית. היינו מצפים שבית עובד אדום הגיטי, הברכה שתהיה אצלו, שתהיה בו, שהוא יזכה לזה שפע רוחני עליון מאוד. השפע הרוחני העליון שקיבל עובד, בית עובד אדום הגיטי, הוא שפע טבעי, חומרי, כלכלי, משפחתי וכו'. כי אהרון הוא זה שנותן את הכוח לפעול את כל זה. לפעול בתוך כל זה. אני חייב להגיע לזה פגישה שהתחיל לפי 3 דקות, ויש לי הליכה של 7 דקות עד לשם. תודה רבה, חזקו ואמצו, שנזכה להמשיך את שבועות כל השנה.